טוב, השבת פרשת כי תישא, נושא של חטא העגל, ואחרי זה משה רבנו מביא את הלוחות השניים. כן, אני אדבר למיקרופון. משה רבנו מביא את הלוחות השניים, אבל רש"י מביא בשם חז"ל שבניגוד למעמד של הלוחות הראשונים, תודה, שזה במעמד מתן תורה הכל היה בקולות, רואים את הקולות, שומעים את הקולות, הרי הלוחות השניים הגיעו בצניעות, בשקט גמור. אז בואו נראה את הקטע הזה. ברש"י, אין לך יפה מן הצניעות. זה נאמר על הלוחות השניים שניתנו בצניעות. אני אקריא לכם את רש"י בפנים. רש"י למדלת ג', בואו נראה את זה בפנים. כתוב, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש לא אל ירא בכל ההר, גם הצאן והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. אז רש"י מביא, הראשונות על ידי שהיו בתשועות וקולות וקהלות, שימו לב לביטויים, הלוחות הראשונות היו בתשועות, קולות וקהילות, לכן שלטה בהן עין רעה. אין לך יפה, או אין לך יפה מן הצניעות. אז זה כביכול לקח מהלוחות הראשונים שניתנו בתשועות, קולות וקהילות. הרי עכשיו הכל בא בצניעות. מה? זה בדיוק, אז זה העניין. זה בדיוק העניין, שעכשיו הכל, הלוחות השניים ניתנו בשקט, שום דבר. אף אחד לא שומע, לא רואה, משה בן אותי. שפת אמת, יש לו על זה ניתוח מאוד יפה, ממש מאוד יפה, הוא גם מאוד יסודי להבין את העניין הזה. אז בואו נראה את זה בפנים. אני קורא ברש"י, אין לך יפה מן הצניעות וקשה. למה לא נתן גם הראשונות בצנעה? הרי בעצם שימו לב, רש"י כאן מביא ביטוי ש... חשוב לשים לב אליו. רש"י מביא, אומר, אחרי שומע הראשונות על ידי שהיו בתשועות וקולות וקהילות, שלטה בהן עין רעה. אז אם בעצם שלטה בהן עין רעה, אז לכתחילה זה בעייתי, אז למה בכלל הלוחות הראשונות ניתנו בתשועות בפרסיה ששולט בעין רעת? אתם יודעות שכל דבר שעושה הברכה שורה בדבר הסמוי מן העין, אז למה לעשות את זה בכלל בפרסיה? זה בעצם השאלה לכתחילה. יש פה דפים, תשובה, יש כאן ניתוח מאוד מאוד חשוב, מאוד יסודי של השפת אמת, בואו תשימו לב. תשובה, אבל בוודאי שניהם צריכים, זאת אומרת ששני השלבים הללו היו הכרחיים, שבוודאי בראשונות היו בני ישראל בחינת צדיקים גמורים, והיו מוכנים להטות כל הברואים אליו יתברך, ולפרסם כבוד מלכותו יתברך בעולם בפרסיה. תראו, מה אבן הבוחן על הדרגה של האדם? מה אבן הבוחן? אבן הבוחן, עד כמה הוא בפנים, עד כמה הוא משוכנע בדבר, מה המדד, איך אתה יכול לראות עד כמה אדם משוכנע בדבר? איך?
אם הוא עושה את זה לפני אנשים אחרים.
לא רק בפני, זה גם, אבל יש עוד קומה, לא רק בפני אנשים אחרים.
אלא גם שהוא לבד.
לא, כן, אבל זה קשור משהו לפני אנשים אחרים, אבל לא רק שהוא עושה זה בפניהם, אלא...
הוא מדבר על זה, זה שכנע אותם.
הוא גאה ו...
מפרסם.
למה הוא רוצה לפרסם?
כדי שאחרים יחבו אחרים.
הוא רוצה להשפיע, הוא כל כך משוכנע... באמת הגדולה, הוא רוצה לשתף את כולם באמת הגדולה. שימו לב לביטויים, אני חוזר עוד פעם. אבל בוודאי שניהם צריכים, שבוודאי בראשונות היו בני ישראל בחינת צדיקים גמורים, מה? והיו מוכנים להטות כל הברואים אליו יתברך. הם היו בדרגה שהיו מסוגלים להשפיע. עכשיו שימו לב, יש פה עוד קומה. זה לא רק הרצון להשפיע, אלא מה?
היכולת.
גם היכולת באמת להשפיע. זאת אומרת, להביא לתוצאות. כי עד כדי כך אתה משוכנע.
מה זה אומר ברואים?
איך?
מה הכוונה
ברואים? את הגויים? כן, בדיוק, את הגויים, כן. ולפרסם כבוד מלכותו יתברך בעולם בפרסיה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם. למה הוא רומז כאן בביטוי הזה ולפרסם כבוד מלכותו יתברך בעולם בפרסיה? זה מוכר לכם פה המשפט הזה?
כן.
מה?
פרסום.
איך?
פרסום הנס.
אבל תמקדו את זה ספציפית ליום מסוים.
בחנוכה.
לא. תסתכלו לביטויים. יש פה דפים.
ראש השנה.
קרוב. איך הגעת לראש שנה אבל?
לא יודעת,
איך חוץ
שלכם.
תחשבו. למה יום כיפור? למה יום כיפור? תסתכלו עוד פעם במשפט. איך? תסתכלו במילים. ברוך אתה ענה אלינו, אנחנו לא משקון יום דברו. נו? איך? כבר הגעתם לסוכות, נו שוין. עוד מעט תחזרו לפורים כבר. מה? למה, איך? איך רואים את זה במילים? זה יום כיפור, נכון. עכשיו תגיד לי איך רואים את זה במילים, למה הוא מתכוון? מה, תגידי מה? זה באוויר, אתן קרובות. כבר שכחתם מה עושים ביום כיפור.
אולי ביום, בגלל
שביום
רע, או תעזור. ידעת, מה אתכם, זה באוויר. ביום כיפור אנחנו רואים ברוך שאין כבוד מלכותו לעולם ובכל. למה אומרים זה בכל? כי אנחנו בדרגה שאנחנו יכולים לפרסם את זה. במשך כל השנה זה בעצני הלכת, אנחנו לא בדרגה. ביום כיפור אנחנו כמו מלאכים יכולים לפרסם. אנחנו כל כך משוכנעים וחזקים. לכן גם הוא משתמש זה המילים, הוא לקח את זה ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד מיום כיפור. אני קורא את זה עוד פעם. והיו מוכנים להטות כל הברואים אליו יתברך ולפרסם כבוד מלכותו, ברוך שם כבוד מלכותו יתברך בעולם בפרסיה. וכאשר כך היה רצון אבינו אברהם בתחילה. איך הוא דחף פה את אברהם אבינו?
לגייר
הוא הראשון שבא לימד את כל הברואים. את שאלת מקודם מה זה ברואים. אברהם אבינו לימד את כל החברה האנושית אמונה באל אחד. זה היה אברהם אבינו. יש לך פה דף. אכן כאשר המלאק הרשע ימח שמו הטיל שאור ביסה, אנחנו מתקרבים לפסח, מה זה שאור ביסה? אתם יודעות כתוב בתורה לא יראה לך שאור בכל גבוליך. מה ההבדל בין חמץ לשאור?
שאור זה רגע לפני שזה תופח, לא?
מה?
זה שנייה לפני שזה תופח?
לא, 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 לא. מה ההבדל בין חמץ לשאור?
שאור עדיין הוא לא חמץ, הוא יכול להחמץ.
בדיוק, השאור, חמץ זה דבר שהוא חמץ, הוא כבר חמץ. השאור הוא בעצם עושה תהליך ההחמצה. הוא יש לו את היכולת להחמיץ. יפה. אז לכן אומר, כאשר המלאק הרשע יימח שמו יטיל שאור ביסה. מאיפה זה לקוח? זה לקוח מהגמרא. הגמרא אומרת שישראל הם צדיקים, וכל מה שיש בהם, הרשע שיש בעם ישראל, זה בא מהשאור שבעיסה. זה הגויים, הם מחמיצים את עם ישראל, הם מכניסים את הם השאור שבעיסה. ושם שפת אמת לקח את הביטוי שהמלאק הוא השאור שבעיסה. ועיקב הטובה מכל האומות. המלאק מנע מכל האומות את האמונה אשר נדחו על ידו. המלאק אשר ככה הוא צינן, חזל אומרים, את האמבטיה. הוא מנע את השפעת עם ישראל על העולם. עכשיו שימו לב, אז עם ישראל מדרגה של משפיעה הפסיק להיות משפיע, אבל לא רק שהוא הפסיק להיות משפיע, זה גם פגם בעם ישראל עצמו. אז ברגע שכבר לא יכולים להשפיע, אז זה גם מוריד אותם. כמו שכתוב, ראשית גויים עמלק. מה זה ראשית גויים עמלק?
הוא התחיל את כל ה...
לא, אבל מה הפשט? מה זה ראשית גויים עמלק?
העם הראשון?
מה זה, לא רק ראשון, הוא, מה זה ראשית? הוא הראש של האומות, הוא המנהיג של האומות. בגלל שהוא מרגיש שהוא המנהיג של האומות, והוא רצה לצנן את האמבטיה, זה השפיע על כל האומות. כן, הם הרי טוענים, המלאק טוענים שהם הגזע העליון. דיברנו על זה שהגרמנים, התיאוריה שלהם היא תיאוריה של המלאק, כשהם דיברו על הגזע הארי. אז הם, זה בעצם המלאקים.
אז למה אנחנו לא משמידים?
מי?
אנחנו צריכים להשמיד את המלאק.
כן, אבל אנחנו לא יודעים לזהו. אין היום המלאק מזוהה כאומה ברמה הפיזית. אנחנו יכולים לזהות רעיונות המלאקים. רעיונות, צריך להתמודד איתם כרעיונות, לא ברמה הפיזית. ברמה הרעיונים. חוץ מזה התראית שבאמת אחרי השואה, כל הנאצים שהיו מורבים עשו להם משפטים או שמשו בצהר שתלו אותם. היה את המשפט הידוע, אתם עוד לא הייתם פה בעל מהדין, היה משפט, איך קראו למשפט הזה?
משפט
אייכמן. אז זה בעצם, זה המוסד הישראלי הביא אותו פה לארץ, חטפו אותו, עשו לו משפט, זה המשפט עשה רעש מאוד מאוד גדול. זו הייתה נקמה אמיתית בעמלק, ואז פשוט פרקו אותו ופיזרו את האפר שלו בים התיכון. אפילו לא קברו אותו. רק שזה היה ממש נקמה, זה היה מאוד משמעותי לכל היהודים ששרדו את השואה. זה אז טלטל את כל המדינה, וזה היה מהלך מאוד מאוד משמעותי.
מה זה אומר דעות המלכים?
מה?
מה זה אומר כאילו דעות
של המלאק? זהו, כי המלאק הוא בא ואומר, אתם טוענים שאתם עם סגולה? מה פתאום? אנחנו עם הסגולה, כמו שהגרמנים אמרו, אנחנו הגזע העליון, זה הגזע הארי. וכמו שכתבתי במקום אחר, ונפלו, שימו לב, אז מה קרה? אז בני ישראל כבר הפסיקו להשפיע על האומות בגלל המלאק, אבל יש המשך לזה, להידרדרות. ונפלו גם בני ישראל מההתלהבות הראשון, הם כבר פחות מתלהבים בעבודת השם, עד שאותה ירידה גרם שבאו אחר כך לכלל חטא העגל.
אבל מבחינה כרונולוגית, כאילו המלאק זה היה הרבה לפני, וכתוב, הוא כותב בהתחלה ש...
נכון.
שעם ישראל במעמד הסיני היו מבחינת צדיקים גבורים.
נכון, וזה הצודקת. נכון, נכון מאוד. ואז בעצם זה לאט לאט חלחל. הצודק, כנראה השפעה לא באה מיידית, זה היה חלחול, נכון, נראה טובה מאוד מה שאת שואלת. והיה פה חלחול, זה חלחל. והשפת אמת, הוא כותב זה בעוד קטעים, שחטא העגל, שזה הפרשה שלנו, פרשת כי תישא, בסופו של דבר זה נבע מהשפעה של המלאק. אז שימו לב, מי משפיעים, הפסיקו להשפיע, זה פגם ביכולת ההתלהבות שלהם בתורה, ועד שהגיעו בסוף לחטא העגל.
הרב, אז למה דווקא בנקודה הזאת הם ירדו מהדרגה של המשפיעים, אם זה קרה לפני?
אז למה דווקא עכשיו?
כן.
תראי, הרי מה קורה? משבר תמיד קורה, צריכה להיות איזושהי סיטואציה מסוימת, כן, איזה קושי מסוים שקיים ברקע, ואז כל התהליך שהיה לפני זה בפנים, עכשיו הכל מתפרץ החוצה. כמה היה? הרקע היה שהאיש משה בושש מלבוא, משה רבנו עלה לשמיים והוא לא חוזר, ואז התחילו להגיד, התחילו להרגיש, רגע, מי הניג אותנו? הם היו... ואז, כמו שחזל אומרים, ראו פתאום בשמיים ענן בצורת מיטתו של משה רבנו, והם שוכנעים שהוא נפטר, ואין להם יותר מנהיג. ואז התחיל כל הסיפור, ואז הכל הסתבך שם. אז השפת אמת מנתח ואומר שהכל בעצם התחיל מהסיפור של המלאק. עכשיו הוא אומר ככה. לכן, היה אחר כך ההצעה בבחינת הצניעות. עכשיו, בלוחות השניות, ראינו את רש"י, הם קיבלו את זה בצניעות. למה עכשיו מקבלים את זה בצניעות? למה לא יותר בפרסיה? למה? למה? אין להם את הכוח הזה, אין להם את ההתלהבות הזו.
גם אין להם כל כך להשפיע עכשיו.
מה?
אין להם איך להשפיע.
נכון, אבל תראית מה, מעבר להשפע, גם הם לא בדרגה הזאת שפתאום עכשיו הם יכולים להתלהב. בוא נעזוב את ההשפע, את ההתלהבות, אין להם את ההתלהבות הזו. אז כשאדם לא בהתלהבות, אז אתה עושה את זה יותר בצד השכלי, צורה שקטה יותר, רגועה, תן לה תהליך לעבוד.
אבל דווקא אולי עכשיו צריך לעבוד להם.
בסדר, אז התחיל עכשיו תהליך חדש, אבל לא בהתלהבות, אתה מתחיל תהליך לאט לאט. אז עכשיו בעצם זה תהליך. עכשיו שימו לב מה הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, ומכל מקום אומר השפת אמת, גם זה אמת, כלולי התלהבות הקודם בפרסום לא היה אחר כך יכולת ללך בדרך צניעות, רק על ידי שכבר הקדימו בקולי קולות נתקיים אחר כך הצניעות. תסבירו לי את זה. הוא יפתח את זה עוד, אבל... מה, למרות שהם ידרדרו, מה ההתלהבות הזאת עשתה להם? איך?
זה היה כזה, זה היה משמעותי.
ולמה זה עזר להם אחר כך בשלב שהם ירדו, והיו צריכים להגיע כבר לצנות, אבל למה זה עזר להם? זה היה בתוך ה-DNA שלהם. ותראו את המשפט הבא, הוא אומר ככה, וזה לימוד לדורות, כי בתחילה צריך להיות בהתלהבות עצום, ואם כי לא יהיה נשאר זאת ההתלהבות דבר של קיימה. הרי אדם לא כל החיים מתלהב, אבל ההתחלה צריכה להיות בהתלהבות. למה? אם כל זה הוא העיצה גם לימי הירידה אחר כך. זה עוזר אחר כך לימים האפורים לימים הקשים יותר, ימי השגרה, בזכות שהייתה בהתחלה התלהבות, אז זה עוזר לו גם בימי השגרה. ומה הרעיון? זה כמו ילד קטן, שאתה בעצם מכניס לו מגיל אפס, מראה לו מה זה תורה, באיזה שמחה לומדים תורה. אתן יודעות שעושים לילדים מסיבת חומש, מסיבת סידור, עושים מזה תקסים מאוד גדולים עם כתרים ומביאים רבנים, שהילד יראה יש פה משהו עצום, משהו מדהים, יש כאן התלהבות עצומה. אז שאדם לומד בתחילת דרכו בהתלהבות, התלהבות זה רגש, אדם לא כל הזמן חי ברגש, אבל זה נמצא ברקע אחר כך, גם בתקופה שהוא כבר לא ברגש, וזה נמצא איתו, זה טבוע בתוכו. זה ניתוח מאוד מאוד חשוב, מאוד יסודי. פירוש שבזכות זה שבממד הר סיני הכל היה בהתלהבות, הכל היה בקולות, בקהילות, בתשועות. בואו נזכור את הביטויים של רש"י, כן? הביטויים היפים הללו, בתשועות, בקהילות. אז בזכות ההתלהבות הגדולה הזאת, זה נתן להם אחר כך את היכולת, גם בזמן שהם כבר היו בירידה, באמת לקבל את הלוחות השניים כמו שצריך. וזה אומר השפת אמת, זה מסר לכל הדורות. כך צריך לחנך את הילדים, כך צריך לחנך, זה לא רק ילדים, גם אנשים מבוגרים, יראו תורה, זה בשמחה, בהתלהבות גדולה. זה מלווה אותם לכל החיים. יש מנהג שעושים לילד בגיל 3 חלקי, אז מה עושים לו? מביאים לו טבלה עם א' ב' ושמים על כל אות טיפה דבש ואומרים לילד תגיד א', הוא אומר א', תלקק את הדבש. אז ככה הוא יזכור האותיות, א', ב', זה הכל דבש. זה ילווה אותו לכל החיים, הכל דבש. ככה צריך להתייחס לתורה. הכל צריך להיות תמיד, במיוחד ההתחלה, בהתלהבות. וזה ככה אדם זוכר את זה לכל החיים.
הרב, למה אפשר כל הזמן
להתלהבות? אדם לא כל היום הוא ברגש. יש הרבה פעמים שאתה בתוך סוגיה, בתוך דברים, אתה מפעיל את השכל, אתה לא תמיד יכול... אחר כך בסוף הדברים, שדברים מתחברים, אבל בהתחלה יש הרבה עמל, יש הרבה יגיעה, כן? אדם צריך לשבור את הראש, אבל לא יכול שהוא שובר ראש על סוגיה, סוגיה מסובכת, אין לו מה להתלהב, ההפך, הוא מיוסר. פעם היה רב, תלמיד חכם גדול בחיפה, נפטר כבר לפני כמה שנים, נתן לי פעם לנסוע איתו, קורא לו הרב רוזנטל, לא יודע, תלמיד חכם גדול. אז הוא אמר לי, תשמע, אני מקנה בחסידים, הם כל היום שמחים. הוא אמר, תשמע, אני לומד, אני כל היום, אני שובר את הראש עד שאני מבין את הסוגיה. הוא אמר, למה, מה, איך? הוא אמר, אני מקנה בהם, הם כל היום שמחים. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר שכשאדם לומד, אז בהתחלה, תוך כדי הסוגיה, בהתחלה הדברים הם קשים, יש הרבה קושיות, דברים לא מונים, אתה צריך לשבור את הראש, לפעמים זה שעות, לפעמים ימים, אז אתה מצליח לפצח את הסוגיה. ככה זה במיוחד בלימוד הגמרא, דברים מאוד מורכבים, מאוד מסובכים, אז אתה לא כל מה בהתלהבות. בסוף שפתרת את הבעיה, כמובן זה שמחה גדולה מאוד. אבל הנקודה היא, זה נאמר גם על אנשים צעירים, זה לא רק ילדים, שבחור צעיר, גם בחורה, רואים עד כמה התורה, זה, לימוד התורה זה מלהיב, זה משמח, אז כל ההתייחסות לתורה היא שונה, כי זה הכל בא ממקום באמת של שמחה גדולה, וזה עוזר גם לימים שאין לך את השמחה, כי לא, אדם לא כל היום בשמחה. אז זה ניתוח מאוד מאוד מעניין. לכן אומר שפת אמת, הרי את השאלה הייתה למה הלוחות הראשונים לא ניתנו? מעמד הר סיני לא היה בצניעות, אין לך יפה מן הצניעות. אומר, אוי ובוי, מעמד הר סיני היה בלי התלהבות, אוי ובוי לנו. אז זה, זה, זה כל היחס שלנו לתורה היה משהו קר, כן? אז בהתאם לזה היחס, היחס התורה חייב להיות בהתלהבות גדולה. אני רוצה לספר לכם שבשעתו כשהייתי בחור ישיבה, אני למדתי בקרם ביבנה, וקרם ביבנה זה ליד אשדוד, ובאשדוד יש שם סניף של ישיבת פונוביץ', והרבנים של פונוביץ' מבני ברק היו באים פעם בשבוע, כל פעם רב אחר, לתת שיעור, שיעור כללי לבחורים שם באשדוד. אז היינו נוסעים הרבה פעמים. אז אחד הדברים שנורא התרשמתי זה מהשיעורים הכלליים שהרב שח, לרב שח שמעתם, נכון? הוא היה המנהיג של העולם הליטאי, הוא נפטר לפני 12 שנה. איך הוא היה מעביר שיעור? זה היה פשוט מדהים. מה הוא היה עושה? הוא אומר לתלמידים ככה, קורא את הגמרא, אומר להם, תראו, יש לי פה קושיה. ואז הוא אומר להם, מה אתם אומרים על הקושיה הזאת? פתאום אתה רואה מאות תלמידים מתווכחים ביניהם, מה רעש גדול. הוא דופק על הסנד, הוא אומר, בוא תשמעו מה אני אומר. הוא אומר 10 דקות את משהו, איך שהוא פינח את הדברים. עכשיו הוא עוד פעם שואל את התלמידים, מה אתם אומרים על מה שאני אומר? ועוד פעם מתווכחים, מדיינים. ואז הוא עוד פעם אומר, מתקדם הלאה, ומה אתם אומרים על מה שאני אומר? אתה ראית ממש, השיעור היה באמת באש שאי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר את זה. לפני 30 שנה קיבלתי קלטת של שיעור בגמרא שהעביר הרב סולובייצ'יק. על הרב סולובייצ'יק שמעתם, נכון? אז הרב סולובייצ'יק, אני צריך לדעת, אולי אתם מכירו אותו הרבה דרך הספרים על התשובה ואיש ההלכה וכו', אבל אתם צריכים לדעת שקודם כל הוא היה תלמיד חכם גדול בעיקר בגמרא, זה קודם כל, והיה למדן מאוד גדול. מישהו הביא לי קלטת של שיעור שהוא נתן לפני 50 שנה. והנקודה פשוט זה לא יומן. זה, מה זה שיעור בכאלה צווחות והתלהבות? אי אפשר לתאר את זה. לא יודע איך בכלל הרמקול קלט את זה, איך הוא לא נשרט מזה. משהו פשוט מדהים, אתה רואה מה זה עוצמה של תורה. התלמיד שומע כזה שיעור, אני דרך כלל שמעתי ממנו שיעור באחד הביקורים שלי בארצות הברית בישיבה אוניברסיטית, וזה אחד השיעורים האחרונים שהוא נתן, הוא כבר היה מאוד זקן, זה כבר היה משהו אחר, אבל הקלטת הזו שהוא היה ממש במלוא כוחו, בצעירותו, וזה פשוט מדהים. אז תלמיד שומע כזה שיעור, אז זה נותן לו מושגים, מה זה תורה, מה זה אש. הוא מקבל, וואי, איזה עוצמה, איזה התלהבות. אז זה נותן לתלמיד מושגים. אתם מבינות? אז אחר כך תלמיד, הוא גדל בתורה. אז הוא חי את זה, הוא מבין את זה. אז זה חשוב מאוד לדעת הדבר הזה. זה יסוד מאוד חשוב שהשפת אמת אומר את זה. אני ממשיך הלאה. אולי נקרא עוד פעם את השורה האחרונה, וזה לימוד לדורות, כי בתחילה צריך להיות בהתלהבות עצום. שימו לב לביטויים. ואם כי לא יהיה נשאר זאת ההתלהבות דבר של קיימה, גם שההתלהבות הזאת לא תחזיק מעמד, אם כל זה הוא העצה גם לימי הירידה אחר כך. והאמת, ממשיך השפת אמת ואומר, כי מקודם היו בני ישראל למעלה מהטבע ממש כמלאכי השרת בממד הר סיני, כמו לעתיד לבוא שיהיה עבודת הבורא יתברך בפרסיה. עוד פעם, למה לעתיד לבוא זה יהיה בפרסיה?
נהיה בדרגה
של ברור, כמו ביום כיפור, בדיוק, יפה. רק בעולם הזה צריך להיות באסתר. אנחנו היום לא בדרגה הזאת שיכולים בפרסיה. ובוודאי, אומר, ממשיך השפת אמת ואומר, הרצון, הכוונה בעברית שלנו, השאיפה, צריך להיות כעין, סליחה, צריך להיות בעין טובה, להשתוקק לפרסום כבוד שמו יתברך. ברור שאנחנו צריכים תמיד לשאוף, להיות בדרגה הזאת, להגיע לדרגה של פרסום השם. אבל כאשר רואים רוב ההסתרות וכוחות הסיטרה אחרא השולטים באלמה דשיקרא, רבותיי, באלמה דשיקרא זה ביטוי של הגמרא, הגמרא קוראת לעולם הזה אלמה דשיקרא, עולם הזה עולם השקר. למה זה עולם השקר? שחזל אומרים אל תסתכל בקנקן אלא מה שיש בו. למה חזל אומרים את זה? כי רוב בני אדם, מה מסתכלים? על הקנקן. מסתכלים על הדברים החיצוניים. איך הבן אדם נראה? אתם יודעות, בארצות הברית, בשעתו, היה נשיא שנבחר, קראו לו קוארטר. אתם עוד לא הייתם פה. אז מה אמרו? למה בחרו אותו אמריקאים? כי יש לו שיניים יפות. אחר כך הם בחרו רייגן. גם עוד לא הייתם פה. מה הוא היה? הוא היה שחקן קולנוע. הוא מדבר יפה. בארצות הברית הכל בעל דיבור, אחר כך זה הגיע לצערנו אף גם לארץ. פעם דרכה לא היה העניין הזה. לא בחנו אדם, איך אדם מדבר, מה הוא עושה. היום, איך הוא מדבר. הוא מדבר יפה, מצוין. יש על זה כיסוי, על זה כיסוי, לא משנה. כי זה עולם השקר. זה נקרא אלמה דשיקרה. עולם השקר.
רב, יכול
לתת לפעות
מה זה אומר עולם השקר?
מה?
הרב יכול
לתת
לפרט מה זה אומר עולם השקר?
כן, שהכל פה חיצוני, לא, אנשים לא מחפשים, מעטים אנשים שמחפשים באמת את כל דבר, את האמת, את הפנימי. זה הכל איך זה נראה, זה נקרא show, to look. יש לו, אומרים, יש לו look טוב, יש לו הופעה טובה. מה אומר? הוא עובר מסך. מה זה השטויות האלה? איך אנשים בוחרים פוליטיקאים? הוא עובר מסך או לא? אם יש לזה כיסוי, זה לא מעניין את אף אחד ויותר. זה עולם השקר. צריכים, לכן הוא אומר, עוד פעם, אבל כאשר רואים רוב הסתרות וכוחות הסיטרה אחרא, השולטים באלמה דשיקרא, מי שולט בעולם השקר? הכוחות של הסיטרה, הכוחות הטומאה. צריכים בעל כוחם להתנהג באסתר ובצניעות. דברים צריך לעשות הכל בשקט, שלא תהיה התנגדות. כי אם אתה תגיד בקול, יגיד, תראו, למשל היום, כל התופעה הזאת שיש היום, הקהילה הזאת של הלהט"בים, כן? מישהו יעיז לדבר נגדם, הוא יקבל משברך ברכות מכאן ועד לים. יקבל מהם ברכות שהעין לא, האוזן לא שמתן. אז צריך להיזהר, איך אומרים את הדברים? זה לא, כי זה לא ישפיע על אף אחד. אז זה דרך אגב, זה שיא התאומה. הם תאומה גדולה, לכן הם מגיבים גם בצורה כזאת. מה קרה? מה מישהו צריך? למה? בגלל שאתם כאלה, אז מישהו צריך לקבל את זה? מה קרה? לא! חובה! צריך לקבל הכרה. הם עושים את זה בעזות מאוד מאוד גדולה, והעזות תמיד שייכת לתאומה. זה, תדעו, מי שבא בעזות זה תאומה.
יש להם עזות של קדושה.
נכון, אז העזות זה קדושה, אבל אם זה לא קדושה זה עזות של תאומה. צודק, גם העזות של הקדושה היא בעדינות, היא לא, 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 אתה לא פוגע באף אחד, לא שום דבר. דבר לא פשוט, תדעו לכם, התופעה הזאת היא לא פשוטה. זה נמצא בכל מקום, זה פשוט נהיה מטורף. יש לנו סיפור גם כזה בשילו, יש כמה מקרים, אבל אחד מהם הוא בכל, צריך לפרסם את זה, והוא צריך הכרה, והוא שם דגל, תראו לכם שהוא הצליח להביך אותי בפורים בצורה מדהימה. יש לנו קשר טוב עם המשפחה, לא משנה איך מאמר. הם באו בפורים להביא משלוח מנות, הוא ובן זוגו, שניהם. מה אני עושה? מה, אני לא יכול לפגוע באנשים? זה הביך אותנו בצורה מטורפת, אז הם עושים את זה בכוונה, של לקבל הכרה, הכל בכוונה. אבל טוב, הוא בא אליי הבית, אז זה פורים, אני לא יכול לפגוע, אני לא יכול להגיד כלום כמובן, זה בית, הכנסת אורחים, אבל ישבו עוד אנשים. אחר כך מישהו בא אליי, אחד הרבנים אומר לי, תגיד לי, מה קרה פה? למה הגבת? אמרת לו, מה אתה רוצה שאני אעשה מזה? גם אמא שלו, הוא בא עם אמא שלו, הוא בא עם עוד אחי, אמא, אני לא יכול פה, זה לא מורכב. אז זה קודם כל דין הכנסת אורחים, צריך לנהוג כבוד. אבל זה סיפור אחר, אבל הנקודה הזאת שהיא, זה אלמא דשיקרא, זה השקר. הולכים בעזות מטורפת, זה אלמא דשיקרא. אדם יש לו בעיה, בסדר גמור, זה בעיה יש לך, אתה צריך להתמודד עם הבעיה, אבל מה אתה רוצה מהציבור? למה אתה משגע את כולם? מה אתה רוצה מכולם? מה זה? יש להבחין בין הדברים הללו.
הרב,
כן.
היום כאילו דיברנו עם הרבנית יעל, כאילו, איך אתה כאילו בחבורת לימוד בבוקר, אז זה כאילו מגיע לרמה שכבר כוחות, זה לא רק שמטרידים את הציבור בזה, כאילו התחילו לעשות בגנים, כמו שיש אבא של שבת ואמא של שבת, אז שבת אחרי זה יהיה גם אימא ואימא או אבא
בגני.
עכשיו זה כאילו גם על ילדים של המשפחות בבית.
לא משנה, זה דינמיקה, לא? זה לא נגמר, ברור. זה היום ונורא, אין לזה סוף. זה לשבש את העולם, זה פשוט מטורף. זה פשוט מטורף. דרך אגב, זה מכה שבכלל, אני לא יודע איך המכה הזאת נחתה פתאום פה על העולם. דרך אגב, זה היה בדור המבול, זה היה, אתם יודעות. זה היה בדור המבול, ודאי, כתוב.
אחיות, לא?
ומאיפה אחיות לימדו את זה? מבני אדם, ברור. זה היה בדור המבול.
אבל הרב, איך מתמודדים עם זה באמת כשזה בא כלפי?
תראי, זה הבעיה, אני אגיד לך מה, הבעיה היא כזאת, ומה באמת מטריד? הרי רוב האנשים, אלה ששם, הרבה, מי שחולה, זאת אומרת, יש לו את הבעיה, אז הוא צריך לטפל בה כמו זה. הבעיה היא שברגע שנותנים לזה מעמד של פרסיה, זה יכול לפגוע באלה שהם באיזשהו מקום, יש להם איזה נטייה, אבל אפשר לטפל בזה. הנה, אני מכיר בחורה, ממש מכיר אותה, שהיא התחתנה גם עם בת זוג, כן? אני לא יודע מי היה שם אבא ואמא, ובאיזשהו שלב, היום היא כבר מבוגרת, כן? באיזשהו שלב היא תפסה את עצמה, עזבה את הכל, הקימה משפחה, התחתנה כמו שצריך, נולדו ילדים, בכל נהיה נורמלי. אני חושב שזו דוגמה מאוד טובה שהבעיה, הסכנה באלה שהם יש להם איזה משהו באמצע והם עלולים לחשוב שזה א' זה נורמלי ואו שאין בכלל פתרון לזה, זה שבש את כל הבריאה, כן? זה בעצם הבעיה. אבל העזות שלהם לא נותנת בעצם לאנשים להביע דעה על הדבר הזה. אני לא אומר, צריך תמיד להביע דעה בצורה מכובדת, יפה, זה לא הנושא, אבל מה, אסור לחשוב אחרת? מה זאת אומרת? אסור להגיד מה אנחנו חושבים על זה באמת. אדם, אם מישהו יש לו את הבעיה, אז יש לו את הבעיה, צריך לראות איך מתמודדים איתה, אבל מכאן ועד לסתום פיות, זה מטריד, זה מסוכן, כן? בגלל שהילדים עלולים לפרש את זה, לא נכון, זה הפחד שלנו.
אבל איך מתמודדים עם זה?
תראי, אני יודע שבתי ספר כן מדברים על זה עם הילדים, ומדברים על זה, היום זה נושא שהוא על השולחן.
אז דווקא יכול להיות שבגלל שזה כל כך
מהשולחן,
שוב, זה גם, זה לתת לזה במה, לתת לזה
לגיטימציה. זה תמיד, תראי, זה תמיד ההתלבטות, עד כמה זה חמור, אם עצם הדיבור לא יוצר עוד דינמיקה.
אני יכול להיות לדבר בראש, אולי...
אז זה כבר הגיע, אבל היום, לעניות דעתי, עוד פעם, אני לא מתמחה בתחום הזה, אבל לעניות דעתי, לצערנו הרב, זה כבר הגיע לשלב שכבר אפשר להתחיל לדבר על זה, כי הדיבור רק יביא תועלת ולא נזק. כך נראה כך. איך הגענו בך? בגלל אלמא דשיקרא, כן. זה רק דוגמה, דרך אפשר באלמה דשיקר, זה לא רק בזה, בהרבה דברים.
הרב,
כן.
אפשר
לשאול
על הסיטרא אחרא?
על הסיטרא אחרא?
זה כוחות
תומן,
נכון?
מה התרגום של סיטרא אחרא?
הצד האחר.
יפה, מה זה הצד האחר?
זה הצד
שמתכחש. זה הצד האחר, זה התומעה שיונקת את כוחה מן הקדושה. זה נקרא סיטרא אחרא. כל מה שלא בא מהקדושה, הוא נקרא הצד האחר, זה הצד של התומעה. זה הסיטרא אחרא. הוא השטן, הוא מלאך המוות, הוא היצרה, זה הכל אותו דבר. בסדר?
והשדים גם
נכנסים כאילו כן, שד זה גם שייך גם לתומה, נכון, אבל היום אין שדים. כן, אבל פעם היו, נכון, כן. זה כתוב בספרים שהם התבטלו. מה? מה יש בחוץ לארץ?
כתוב בגמרא שיש בחוץ לארץ שדים.
כן, שנשארו בחוץ לארץ. לא יודע, אמרו אריה. שמי, אני הייתי בחוץ לארץ, לא פגשתי אותם. ואני יודע שאמרו אריה אמר זה יתבטל, אמרו זה יתבטל. עכשיו תראו איך הוא ממשיך לפתח את זה מאוד יפה. בואו תראו ככה, והוא אומר ככה. ואמרנו לשון זה, אין יפה מן הצמיעות, הוא כלשון המשנה בפרקי האבות. מה כתוב במשנה בפרקי אבות? יפה שעה אחת בתשובה. שימו לב לביטוי יפה. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. עכשיו מה זה? מה? הרי ההיגד הזה כאן הוא מוזר. שעה אחת של תשובה יותר מכל חיי העולם הבא. זה תשובה זה פה בעולם הבא. בעולם הזה מה זה יותר מכל חיי העולם הבא? אז הוא אומר ככה, שאם בלי ספק גדולה קדושת עולם הבא ביתר שאת, ברור שהעולם הבא אין מה לשוות את זה פה לעולם הזה, אך יש חן לפניו יתברך בעבודת האדם בעולם הזה יותר. אז מה זה יפה שעה אחת? הכוונה, יש חן, יש בזה משהו מיוחד שאדם עושה תשובה בעולם הזה, זה זווית מסוימת שאין בעולם הבא, כי בעולם הבא אין, לא עושים תשובה. אבל זה שאדם מצליח לעשות תשובה פה בעולם הזה, יש בזה נקודה שאין בעולם הבא. כמו כן, הצניעות, הרי מה הביטוי כאן? יפה, הרי מה אמרנו? אין יפה מן הצניעות. אז הוא אומר, כמו כן הביטוי יפה. הצניעות הוא טב בעיני הבורא יתברך. אם כי, הרי אין לך יפה מן הצניעות, אז מה היית יכול להבין? שמה האידיאלי? לקבל את התורה בצניעות. אבל הרי זה לא אידיאלי, ברור שהאידיאלי לקבל את התורה מה? אז למה כתוב אין יפה מן הצניעות? אז הוא מדייק, זה יפה. מה הכוונה יפה? נו? בנתונים הללו יש בזה צעד יפה, אבל ברור שזה לא אידיאלי. כמו שלא אידיאלי תשובה בעולם זה יותר מעולם, ברור שעולם הבא זה יותר מעולם הזה. אז הוא אומר פה, כמו כן הצניעות הוא טב בעיני הבורא בך, אם כי היא למטה ממדרגת לוחות הראשונות, ברור שזה פחות כי זה לא בפרסיה, אבל הוא כיתרון בעל התשובה לצדיק הגמור. הרי כתוב במקום שצדיקים, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לומדים. נו מה פשט? מה בעל תשובה הוא יותר מצדיק גמור? ברור שלא. מה אדם צדיק כל החיים שלו, בעל תשובה, עשה תשובה בדקה האחרונה של העולם הזה, אז מה, הוא יותר מהצדיק הגמור? ברור שלא. אז מה זה במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים אומרים לא עומדים? מה הכוונה? בזווית מסוימת שהוא הצליח לעשות תשובה בעולם הזה. יש עוד ביטוי, יפה שיחתן, איך זה ממשיך הלאה? זה משהו מספר בראשית. יפה שיחתן של מי? זה קשור לעבדים. איזה עבדים? של מי? ספר בראשית. אנחנו סך הכל רק בשמות. מה?
אליעזר.
מה כתוב? יפה שיחתן של עבדי בתי עבדי עברות בתי אבות יותר מתורתן של בנים. למה בסימן שאלה? בסימן קריאה. יותר מתורתן של בנים. אז מה השיחה של עבדי אבות? כי התורה מעריכה בסיפור של אליעזר, וההלכה לומדים מאיזה איתור קטן. אז מה? השיחה של עבדי בתי אבות היא באמת יותר חשובה מתורתם של בנים? ברור שלא. אלא מה? יש בזה צד של יתרון. מה הצד? זה יישום התורה. כמו שכתוב, גדול שימושה יותר. אז מה, יש משהו יותר גדול מלימוד התורה? לא. אבל השימוש, יש בזה פנוס. והנה כדברים האלה הבינו בני ישראל גם בראשית העניין ואמרו, דבר אתה עמנו במעמד הר סיני, בסרט הדיברות, פנמות. ולא הוטה בעיני משה רבינו עליו השלום, לאשר הוא עליו השלום לא היה לו נגיעה בזה אחרי. בני ישראל אמרו למשה רבינו, אנחנו לא יכולים לשמוע את הקדוש ברוך הוא, דבר אתה איתנו. אומר השפת אמת, משה רבינו לא אהב את זה. מה זה אתה? שישמעו את הקדוש ברוך הוא, זה הדרגה האידיאלית. אבל בני ישראל, לב יודע מרת נפשו, הם ידעו שהם לא בדרגה הזאת, ולכן הם קשה להם לשמוע את הקדוש ברוך הוא. והסכים הקדוש ברוך הוא לדבריהם, כמו שכתבתי במקום אחר מזה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, הם צודקים, דבר אתה, הם לא בדרגה. זה אידיאלי, ברור שהיה אידיאלי יותר שישמעו את הקדוש ברוך הוא, אבל זה הדבר נכון. רבותיי, מה שהשפת אמת אומר, יש רצוי ויש
מצוי.
אתם יודעות, אנחנו תמיד שואפים לרצוי, אבל צריך לקיים את המצוי. לפעמים אנשים עסוקים בשאיפות גדולות, והם בעצם עושים דברים שמעל הדרגה שלהם, ואז זה לא טוב. יש להבחין בין שאיפה לרצוי לבין להתנהל לפי המצוי. אדם צריך תמיד לעשות מה שמתאים לדרגה שלו. לפעמים בן אדם מתנהג דברים שהם במאה קומות מעל הדרגה שלו. נו, אז מה זה עוזר לך? זה לא עוזר כלום. זה טעות אופטית. אתה צריך להתנהג לפי הדרגה שלך. הנה, עכשיו הדרגה של בני ישראל, הם לא יכולים לקבל תורה בפרסיה. יהיה בצניעות.
הרב, אבל אין כאילו קפיצת מדרגה?
בשלבים. כמו עץ. חייב לצמוח לאט. אין עץ שצומח ביום אחד. סיפרתי לכם מה היה לי פעם בוגר, הוא סיפר לי, תשמע, הוא גר ברמת הגולן, אמרתי לו, מה אתה עושה? מה עכשיו אני מגדל עצים? קיבלנו עצים מיוחדים מסין. אמרתי לו, ומה העץ הזה הסיני עושה? הוא אומר לי, אתה לא תאמין, הוא בשנה הוא גובע לגובה של 10 מטר. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני בעוד שנה חייב לפגוש אותך. אמרו לי, למה? אמרת לו, נדבר בעוד שנה. עברה שנה, כזאת ברוך הוא גלגל, אותו בדיוק פגש אותו. אני אומר, נו, מה שלום העצים הסינים? הוא אומר לי, זה לא עץ, זה ספוג. אמרת לו, מה הכוונה? הוא אומר לי, תגיד לי, אתה באמת חושב שעץ יכול בעת בשנה אחת לגדול לגובה של 10 מטר? זה נהיה ספוג, אין מה לעשות בכלל עם העץ הזה. אז אמרת לו, תקשיב, אתה צודק, אין דבר כזה, הכל חייב לצמוח שלב שלב. עץ שגובע בשנה אחת לגובה של 10 מטר, הוא לא יכול להיות עץ, לא נשאר ממנו כלום. אז בעבודת השם צריך לדעת לאט לאט. יש רק דבר אחד שאנחנו מתפללים שילך מהר. מה? איזה צמח אנחנו מבקשים שהוא יגדל מהר? איך? את צמח דוד עבדך מהרה אתה צמיח. אז זו תפילה מאוד מיוחדת. מה המיוחד פה? תראו איזה אבסורד, זה צמח, למרות שצמח בדרך כלל גודל לאט, אנחנו מבקשים פה הצמח הזה הוא חריג, זה הגאולה. צמח דוד עבדך מהרה אתה צמיח. אבל בדרך כלל צמח לא גודל במהרה, אבל הצמח הזה כן.
אבל אם אתה לא במהרה,
מה?
אבל אם
נכון, את צודקת בתנאי אחד שעם ישראל ראוי לזה, את צודקת. אז עוד פעם, אז השאיפה שלנו שזה יבוא מהר, כי אנחנו צריכים לעשות תשובה, ואז זה מחייב אותנו גם לעשות תשובה, את צודקת.
אפשר להריץ תשובה לתהליך.
מה?
אפשר להריץ תשובה לתהליך.
את צודקת, את צודקת, נכון. שאת מה, קודם כל השאלה היא נכונה, היא טובה. עכשיו צריך לומר ככה, תראי, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה השלב של כל דבר בגאולה. אנחנו כן שואפים שהגאולה, היהודים כל הזמן מפעלים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, יהודים כל הזמן מפעלים למשיח שיבוא כמה שיותר מהר. הקדוש ברוך הוא יחליט בדיוק על הקצב, אבל אנחנו רוצים שיבוא כמה שיותר מהר, ודרך זה עם ישראל יעשה תשובה וכו' וכו'. בכל אופן, מוריי ורבותיי, אני חושב שהקטע הזה הוא קטע מאוד מאוד יסודי וחשוב, שמלמד אותנו כמה דברים. מה בעצם הדברים שאנחנו יכולים לקחת איתנו מהקטע הזה? א', שבאמת ההתחלה צריכה תמיד להיות בהתלהבות, זה נפקא מינה לחינוך הילדים, לעשות מכל דבר חוויה בלימוד התורה. וזה לא רק לילדים, זה גם אחר כך לילה בהמשך, בבית ספר, ואחר כך גם בהמשך. שתמיד התחלה תהיה בהתלהבות, יראו באמת מה, 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 מה זה התורה, עד כמה היא, מה גדלות התורה, עד כמה היא משמחת. זה מצד אחד. מצד שני, דבר נוסף שלמדנו, שיש רצוי ויש מצוי. אנחנו שואפים לרצוי, אבל מתנהגים לפי המצוי. והנה פה במקרה הזה, אתם יודעות, לפעמים אנשים יכולים להתעקש, אומרים לא, אנחנו נעשה את הדברים בדיוק כמו שעשינו בדור הקודם. אז מצד אחד זה טוב, אנחנו רוצים להיות כמו הדור הקודם, להמשיך, אבל הדברים כן דורשים התאמה. הם דורשים התאמה. אנחנו רוצים להמשיך את הרוח של הקודם, אז זה חייב להתאים לדור הזה, כי אנחנו לא ממש באותו דור. ואם היינו באותו דור, לא היו צריכים את הדור שלנו. כל הסיבה שאנחנו הדור הבא, זה לראות עבודת השם בלבוש של הדור הזה. בלי להקל בשום דבר, בלי להפחית משום דבר. אבל לתרגם את זה ליכולת של הדור הזה, זה בעצם הנקודה. ולכן אומר השפת אמת, אין לך יפה מן הצניעות. לא כתוב שזה הדבר האידיאלי, זה לא האידיאלי. יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים יותר מחיי העולם הבא. מה זה יותר? זה יותר, יש בזה יתרון. טוב, יפה, זה מתאים עכשיו, זה הרצוי, אבל זה לא אידיאלי. הפוך, אומר השפת אמת, אנחנו ממשיכים לשאוף לאידיאל הפרסיה, להשפיע על כולם, כמו שהיה בממד הרסיני להתלהבות, ממשיכים לשאוף. אבל בינתיים במציאות של היום, כמו שהשפת אמת אומר שזה אלמא דשיקרא והכל מורכב, הכל מסובך, אז צריך לדבר בצורה מאוד מאוד חכמה, מאוד מאוד נכונה, מדויקת, שכך שאנשים יוכלו להתחבר לדבר הזה. זה בעצם הנקודה, שכל דור ודור מתרגם את התורה לקודים של אותו הדור. זה בעצם התפקיד של גדולי ישראל בכל דור ודור.
צריך להיזהר אבל לא להוריד את התורה.
מה?
צריך להיזהר אבל לא להוריד את התורה.
מה צריך להיזהר?
אם נגיד הדור הוא נמוך, אז צריך להיזהר לא להוריד את התורה.
נכון, אז לכן לא נקרא זה להוריד, זה לחבר את האנשים לתורה דרך הקודים שלהם. אתן לכם דוגמה. אתם יכולים לראות את זה בהרבה מהמפרשים. דוגמה, הרב הירש בפרשנות שלו לתורה, והוא התמודד עם ההשכלה שהייתה בגרמן, הוא מדבר על מונחים של הומניזם וליברליזם, הוא רוצה לראות איך הכל נמצא בתורה. מה פתאום הוא רוצה לראות להם שזה נמצא בתורה? כי זה היה הקודם של אותו הדור, זה מה שדיבר אליהם, אז דרך זה הוא חיבר אותם לתורה. או נגיד שהרב קוק מדבר הרבה על הנושא של לאומיות והנושא של הכלל וכו', זה לא סתם, זה דברים שהם דיברו אז מאוד מאוד לאותו הדור. או כשהרמב״ם מדבר על פילוסופיה, למה הוא מדבר על פילוסופיה? זה מה, זה השפה שהייתה באותו דור. אז ככה זה בכל דור ודור, יש לכל דור את השפה שלו. בדור שלנו מה ששולה זה התרבות הפוסט מודרנית. התרבות הפוסט מודרנית, פירוש הדבר, זה הרבה, זה בעצם שילוב מאוד מיוחד שבין שכל לבין רגש. שילוב מאוד מיוחד. כי אם למשל אדם ידבר רק בשכל, יהיה לאנשים מאוד קשה להתחבר לזה. ידבר רק ברגש, אז הרבה אנשים יהיה גם קשה להתחבר. זה חייב להיות משולב. והדור הזה מאוד מחפש בכל דבר באמת להתחבר לדברים, להרגיש את הדברים, לחוות את הדברים, אבל צריך גם את הגיבוי השכלי לדבר, את הגיבוי ההגיוני. אז הדברים האלה משולבים, צריכים להיות משולבים. זה הקטע שרצינו ללמוד היום. בסדר?
תודה רבה.
מקווה שחג הפורים עבר עליכם בטוב.
בשמחה גדולה.
בעזרת השם, נותן לכם כוח להמשך עבודת השם.